טוב, אז הנושא שלנו היום, כפי שכתוב בכותרת הדף, המהות של מלאכת הוצאה. השאלות שיש פה הן מאוד מתבקשות, צועקות, ודאי נגעתם בהם בצורה כזאת או אחרת, נחזור עליהם ככה בקצרה, רק כדי ככה ליישר קו ולהיכנס לתוך הסוגיה. אז כן, כבר התוספות שואל ואחרים, תודה רבה, תבורך, לגבי הפתיחה בכלל בנושא ההוצאה. הזכרנו את זה בקצרה בשבוע שעבר, מה שאמרתי, חילקתי זה שני שיעורים, כי ראיתי שזה יוצא בסוף כבד, הרבה דברים. אז זה מאוד מתבקש, מלאכת הוצאה נמצאת בדף עין ג' כמלאכה אחרונה, ורבי בפתיחה פותח עם זה, ורב אשי ממשיך אחריו ועוסק בזה למעשה כשבעה דפים, בכל הנושא הזה של הרשויות וממילא של ההוצאה, וזה כמובן אומר דרשני, ונעסוק בעניין הזה בלי להיכנס עכשיו למה אמרו הראשונים. זה דיון בפני עצמו, יש פה תוספות שהבאנו ואחרים, אבל כרגע רק את השאלה. הנקודה השנייה שגם התוספות שואלים ואחרים, אבל זה טוב שהתוספות שואלים, זה נמצא על הדף, ככה אי אפשר לפספס את זה, זה לא איזה ספר שאתה צריך ללכת ולראות. מה זה הסיפור הזה, האריכות הזאת והסיפור הזה, שיש פה איש אחד בפנים וצריך לדבר עליו, ויש גם איש אחד בחוץ וצריך לדבר עליו, בעצם הם שניהם עושים את אותו הדבר, הוא מכניס מפה לפה, הוא לוקח מפה לפה. יותר מזה, הסיפור הזה של עשיר ואני, או אני ובעל הבית, כן, בעל הבית זה הפוך מאני. זאת אומרת, יש אחד שיש לו בית ויש לו תנאים טובים, והוא גר בתוך הבית והכל טוב, ויש אחד שהוא אני, יש אחד שהוא בחוץ. אבל אין לזה כמובן שום משמעות, ובאותה מידה אם שניהם עשירים או שניהם עניים, אחד בפנים, ממש הדבר הכי פשוט, שכל אחד מאיתנו אם היה כותב לבד את המשנה הזאת, אין לי שום ספק בעולם שככה הוא היה כותב. איש אחד בפנים, איש אחד בחוץ. מה זה העניין הזה? זה גם כן העסיק את המפרשים. ושוב, על פי דרכם, לא סתם על פי דרכם, זה כמובן אנחנו נתייחס לזה, אבל אומרים, תשמע, זה מלאכה גרועה, זה מלאכה מיוחדת, צריך להביא לה שתי סיטואציות. צריך להביא גם סיטואציה שמישהו בפנים, גם סיטואציה שמישהו בחוץ, וגם יש שני פסוקים. למה צריך שני פסוקים? שתכף גם את זה נראה. גם בגלל שזה משהו כזה לא חזק, כזה משהו שצריך לחזק אותו, לכן צריך שני פסוקים. אז שוב, זה בסוף הכל הולך לאותו מקום שמגדירים את זה כאיזושהי מלאכה מיוחדת, מלאכה גרועה. אז אנחנו צריכים להבין מה בדיוק המיוחדות פה, או המילה הזאת גרועה. לי יש, אם אני אשתף אתכם באופן אישי, יש לי חצי טראומה מהמילה הזאת, כי שנים, לא שאני מפחד מהמילה הגרוע, אלא בהקשר הזה של מלאכת הוצאה, כשהייתי צעיר, ולא רק צעיר בגיל שלכם, גם כמה שנים טובות עוד אחרי זה, נתפס לי בראש כאילו מלאכה גרועה, כמו שאומרים על מישהו גרוע, כאילו, זה מלאכה פח, כאילו זה משהו כזה, לא חשוב, לא משמעותי, ולכן צריך חזק אותו, שני פסוקים, ובעל הבית, ואני, והכל, רק חזק את זה, כי זה כזה גרוע. ככה היה לי איזה מין חור כזה בראש, שככה תפס את זה, וזה לקח לי הרבה שנים כדי לצאת מזה. אז אני מקווה שאתם תצאו מזה עוד לפני שנכנסתם. כאילו, לא תצטרכו לבך להיות בתוך הסיפור הזה. מה זה העניין הזה של המלאכה הגרועה הזאת במרכאות? האור זרוע, מקור שלוש, האור זרוע מעלה דבר שהזכרנו אותו שבוע שעבר. הוא אומר, המלאכה הזאת, הוא מגדיר אותה מלאכה שאינה חשובה. זה מעניין, זה כבר הגדרה טיפה שונה, לא גרועה, אלא אינה חשובה, זה כבר קצת אחרת. יש חשוב ויש פחות חשוב, זה כבר נראה אחרת. ולמה? ופה כבר אנחנו נכנסים לנקודה שתכף ניגע בה בצורה מאוד חזקה. הוא אומר, במלאכה הזאת לא קורה שום דבר בעולם, לא משתנה פה שום דבר. היה פה חפץ, הוא עבר למקום אחר, לכאורה שום דבר לא השתנה פה, ולכן המלאכה הזאת היא לא חשובה, והיא חידוש שבכלל היא מלאכה, ושוב, לכן בגלל זה צריך כל מיני חיזוקים, כי אין פה בעצם, לא מובן למה הדבר הזה אסור. בעצם לכאורה לא קורה פה כלום במעבר הזה מהרשות הזאת לרשות הזאת, לכאורה לא קורה, לא השתנה שום דבר במהות של החפץ. אגב, בסוגריים, פה אפשר להעיר רק כדי לחדד את הדברים, לכאורה, גם במלאכת צד, לא ברור שהשתנה משהו בחפץ, כן? אתה שמת איזה מלכודת, היא נסגרת אוטומטית, כמעט לא עשית כלום, ונכנס איזה בעל חיים פנימה, בעל חיים הזה היה אותו בעל חיים קודם, אותו בעל חיים אחר כך, פשוט היא נכנס עכשיו לאיזה מקום שצדת אותו, ועכשיו הוא נקרא ניצוד, וזה אסור בשבת, בצורה מאוד ברורה, לא צריך שזה חיזוקים, לא פסוקים, וזה לא נקרא מלאכה גרועה ולא שום דבר. זאת אומרת שברור שבמלאכת תוצאה יש משהו מיוחד יותר שאותו אנחנו רוצים להגדיר. וההערה האחרונה בהקשר שלנו, והיא אולי הכי ממש תוביל אותנו, בגלל זה שמתי את זה במקור 4, כדי שמשם ממש ניכנס בעזרת השם לנסות להבין את העניין, זה הדברים של הרמב"ן. הרמב"ן, גם הוא פה אצלנו בדף ב', דן בשאלה למה צריך שני פסוקים. סוגריים, רגע, רק וניישר קו הזה, אם במקרה מישהו לא נמצא על זה. אנחנו יודעים שמלאכת הוצאה, לומדים אותה משני מקומות. אחד, ראינו אותו שבוע שעבר, גמרא בדף צדיק וו בבבלי, בירושלמי, זה פה על התחלת המסכת, ויקלה העם מאבים, שרבנו אמר להם, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מאבי, מקור אחד. מקור שני שנמצא בעירובין י' ז', זה במה שהגמרא, מה שהתורה אומרת, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, חז"ל, הגמרא דורשת, אל יצא, אל יוציא, כן? זאת אומרת, פשט הפסוק הוא, ככה מסביר התוספות שם בעירובין, פשט הפסוק זה אל יצא, האדם לא יצא ממקומו ביום השביעי, מרשותו, מרשות היחיד, לא יצא החוצה לרשות הרבים, לרשות אחרת, הוא עצמו בלי שום דבר. והגמרא דורשת, זה לא רק אל יצא, כלול פה גם אל יוציא, זאת אומרת שלא יצא האדם עם חפץ בידו, וזה כבר מלאכת הוצאה, לצאת מרשות לרשות עם חפץ. הכל פנים, יש כאן שני פסוקים. למה צריך שני פסוקים? פה אני אקרא ברשותכם, רק פה אני קורא, בגלל שזה, אני יודעתי, משהו מאוד מרכזי. אומר הרמב"ן, כן, ואם תאמר, קראי גופי ולמה לי, צריכה, סגה דעתך אמינה, הוצאה חידושו. הרמב"ן אומר, חידוש. עכשיו שימו לב, לפי הרמב"ן, חידוש, הייתי אומר, חידוש חדש, שעוד לא ראינו אותו כל כך בראשונים אחרים. ראינו כבר למה זה חידוש, כי לא השתנה שום דבר בחפץ וכו'. אבל הרמב"ן אומר משהו אחר. שברשות היחיד מותר לשם מסע גדול, אתה יכול בתוך הבית, לקרונית, אתה יכול בתוך הבית לסחוב דברים כבדים, ואם מוציא לרשות הרבים כגוגרת, חייב. מה שאין כן בשאר אבות מלאכות, שאינן חלוקות ברשויות, אלא איסורן מחמת עצמן. זה דבר, חידוש מאוד מאוד גדול. אומר הרמב"ן, נגיד לך מה מיוחד במלאכת הוצאה, לבין שאר המלאכות. ששאר המלאכות לא תלויות בהגדרה אם אתה נמצא ברשות היחיד או נמצא ברשות הרבים, איפה אתה עושה את זה? בכלל לא משנה לי איפה אתה עושה את זה. איפה שאתה מבשל, אתה חייב. איפה שאתה עושה את זה, אתה חייב. איפה שאתה כושר, אתה חייב. ואתה רואה את הרמב"ן, ואתה שואל על הרמב"ן, לפעמים צריך לשאול את השאלות הכי פשוטות, כמו ילד בן 10 שנכנס ללמוד גמרא, זה השאלות הכי טובות. אומר לך, תגיד, אני עכשיו שואל על הרמב"ן, תגיד, מה ואמינה שמלאכת כושר, סתם כדוגמה, זה ישנה אם אני עושה אותה ברשות היחיד או עושה אותה ברשות הרבים. מה זה משנה? אני עושה מלאכה, מלאכה שהיא אסורה, לכולם, מה ואמינה? זה ממש, הרמב"ן הזה, הוא ממש מה... אני קורא לדברים כאלה בראשונים, אני קורא להם נורה אדומה. כלומר, אני אומר גם איזשהו, איזו הדרכה, אפשר לומר איזו הדרכה בלימוד, או איזה כלי שיכול לעזור לנו להגיע לדברים משמעותיים, כי פתאום לפעמים איזה ראשון אומר לך איזה משהו שאתה, אל תיקח אותו כמובן מאליו. להפך, תקשה, כי הקושייה היא תוביל אותך להבנה. מה קשור פה הרשויות? זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל במלאכת הוצאה לבין המלאכות האחרות, שמלאכת הוצאה, כשמה קני, זה הוצאה מרשות לרשות, אז לכן זה תלוי איפה אני נמצא ומה אני לוקח ממקום למקום. אבל מה זה קשור למלאכת כושר או דש או אני לא יודע מה? זה מלאכה אסורה, לא משנה איפה. מה ואמינה שאומר הרמב"ן שזה החידוש במלאכת הוצאה שהיא תלויה ברשויות, לעומת האחרות שהן לא תלויות ברשויות? לא מתחיל. בסדר, אתם איתי, שומעים? זה ממש, זה כמעט לכאורה לא מתחיל. הסיכום של ארבע הערות, אז אם כן, אחד, למה פתח בהוצאה שהיא מלאכה אחרונה בלמתת? שתיים, למה לדבר על, גם על ההוא שבפנים, גם על ההוא שבחוץ, ועוד לקרוא להם, אני, עשיר, בעל הבית, אדם פה, אדם שם, נגמר. שלוש, אור זרוע, מלאכה שאינה חשובה, למה? כי בסך הכל מה עשינו פה? החפץ היה פה, עבר לשם, אז באמת אנחנו שואלים, אז באמת למה? אז באמת למה זה אסור? אם לחפץ לא קרה שום דבר, אז באמת למה זה אסור? והדבר האחרון, הרמב"ן שמסביר מה החידוש שמלאכת הוצאה שהיא תלויה ברשויות, לעומת המלאכות האחרות שהן לא תלויות ברשויות. את עצם החידוש הזה אנחנו שואלים על הרמב"ן, זה לא חידוש, זה פשוט, לא מבין מה אתה רוצה. אין אבא אמינה שהמלאכות האחרות לכאורה יהיו קשורות לרשויות. עד כאן כמה שניות לקחת אוויר, איזה הערות, משהו, דברים מן הסתם לכאורה פשוטים. בכל זאת אם יש משהו, אז זה הזמן. כן? אז אולי, שנייה, אולי כיוון ש באמת השאלות הן כבר די ידועות פה, אז אולי נתחיל טיפה את המהלך, ואז אפשר יהיה יותר טוב להגדיר ולהבין גם את השאלות. טוב, אז באמת בעזרת השם, בשביל פה להבין, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, זאת אומרת להבין, לפי הבנתנו הדלה את העניין, אז אני עושה פה איזה שתי הקדמות קצרות אבל מאוד מעניינות וחשובות, ואז אנחנו בעזרת השם נחזור כדרכנו הרבה פעמים. אז נתחיל ממדרש מאוד מאוד מעניין, גם כן מסוג המדרשים שאתה רואה אותם אתה לא יכול לעבור ככה לסדר היום, זה עושה לך משהו, בגלל שהוא כל כך, אתה נקרא לזה יפה, אני אוהב לתת ציונים, אבל נקרא אותו, הוא מקור חמש. חזר אצל רבי עקיבא, כמובן החבר שלו, תורנוס רופוס, כן, שהיה לו איתו הרבה דין ודברים, אמר לו, אם כי דבריך שהקדוש ברוך הוא מכבד את השבת, אל ישב ברוחות, אל יוריד בגשמים, אל יצמיח בעשב. אומר לו, תגיד, אם הקדוש ברוך הוא מכבד את השבת, שלא יעשה מלאכה בשבת, שישבות. אבל הוא לא שובט, הטבע עובד, כאילו מי זה הטבע? הטבע זה גימטרי האלוקים. אלוקים עובד בשבת, יש גשם בשבת, לפעמים צמחים נובטים, העסק, קדוש ברוך הוא עובד, אבל שבת היום, איך הקדוש ברוך הוא עובד? אומר לו רבי עקיבא, טיפח רוחי דאו גברה, המשו לך משל, לשניים שהיו דרים בחצר אחת, אם אין זה נותן עירוב וזה נותן עירוב, שהם המותרים לטלטל בחצר, אסור להם, אבל אם היה אחד גר בחצר, הרי הוא מותר בכל החצר כולה. אף כאן הקדוש ברוך הוא, לפי שאין רשות, שימו לב, כפי שאין רשות אחרת עמו, וכל העולם כולו שלו, מותר בכל העולם כולו. ולא עוד אלא, שהרי אוכלי המן מעידים עליו, שכל ימות השבת היה יורד, ובשבת לא היה יורד. יש זה עובד, והכל בסדר, לא יודע, בואו תבדקו רק ליתר ביטחון, זאת אומרת שהכל פה, אני יודע. נדמה לי שלחצתי, אבל לא יהיה איזה טעויות. שוב כזה. תחילה. אז אם כן, דבר, כאילו, מה בכלל שייך, כאילו, לדבר על הקדוש ברוך הוא, מה התכלס עונה לו רבי עקיבא, בואו נעשה סדר. אומר רבי עקיבא, תקשיב, שני אנשים גרים בחצר אחת, אנחנו יודעים, מי שלומד דף יומי עכשיו, סרט עירובין, הם צריכים לעשות עירובי חצרות, זה שיהיה להם מותר להם להוציא מהבית לחצר, מהחצר לבית. אבל אם אחד יש לו בית ויש לו חצר, הוא כמובן לא צריך לערב שום דבר, הוא יכול חופשי לטלטל בכל החצר. אומר לו אותו הדבר, כמו שאדם אחד מותר לו לטלטל חופשי בכל הבית שלו ובכל החצר שלו, ככה הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו זה הבית שלו. זה רשות היחיד, זה הכל שלו. כיוון שהכל שלו, אז מותר לו לעשות מלאכה. מותר לו לעשות, כביכול, מותר לו להוריד גשמים, להוריד צמחים, הוא יכול לעבוד חופשי, למה? כי הכל שלו. אז כמובן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, כן, בואו נוציא אותו כרגע מהעניין, בואו ניקח את ה, בואו נחדד את הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית בעצם שיוצאת פה, אומרת שעקרונית, כביכול, אם היינו דומים לקדוש ברוך הוא, אז מה הייתה המסקנה? מותר לנו לעשות מלאכה כשאנחנו בחצר שלנו, כשאנחנו בבית שלנו. כן, זה כמובן לא נכון, אף אחד שלא יצא פה עכשיו באמצע השיעור וישאר עם זה, אבל ככה יוצא מפה, שאם אתה נמצא ברשות שלך, לכאורה, כביכול, זה עושה איזה שינוי בהגדרת איסור המלאכה שלך, כי אתה נמצא ברשות שלך, ולא עם עוד אנשים. הדבר הזה צריך להבין אותו. בשביל להבין אותו, בוא נבין עוד דבר אחד, נחבר את שניהם ביחד לדבר שלישי, ובעזרת השם יוביל אותנו לסוגיה שלנו, לעניין שלנו. והדבר הבא הוא ההבנה בכלל של איסור המלאכה בשבת. מן הסתם, גם כן הדבר הזה ודאי עסקתם בו בצורה כזאת או אחרת, אני לא מחדש שום דבר, רק ככה מסתדר את הדברים ביחד באיזה מהלך אחד. אומרים רבים, הבאנו פה מקור של הרב קוק, מקור מאוד ממוקד ככה ונקרא לזה ותמציתי שאומר את העניין הזה. אומר הרב קוק, איסור המלאכה בשבת הוא נובע מזה שכל המלאכות שאנחנו עושים ביום חול הן בעצם נובעות מעולם הפירוד. הן נובעות מעולם הפירוד. בעולם המיוחד אין מלאכה. בעולם המיוחד הכל מתוקן, הכל בעצם הוא, 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 הוא מהלך אחד. כדי שבסוף יצא לחם, צריך להתחיל מהחרישה והזריעה והדישה והקצירה והתחינה, כל מלאכה כזאת עומדת לעצמה. אתה יכול לחרוש ולא לזרוע אחר כך, יכול לחרוש גם למטרות אחרות. וכן על זה הדרך, כל שאר הדברים האחרים, כל אחד עומד לעצמו, עומד לעצמו, עומד לעצמו. בסופו של דבר, בסוף הכל, יש איזשהו קצה, ששם פתאום נהיה איזה אחד. כמובן בסוגריים, ודאי עסקתם בזה, שזה קשור לחטא של האדם הראשון, שלפני כן בכלל לא היו המלאכות האלה, ואז באמת כנראה הכל היה מאוד מאוחד, ובכלל אדם הלחם היה צומח על העץ, והכל היה כבר ישר מאוחד, ולא היה צריך את כל המלאכות האלה. ברגע שאדם חטא, ונגזרה עליו, העבודה, איסור החובה, וזה את הפך תאכל לחם, הוא בעצם עכשיו נכנס לעולם הפירוד, לעולם המלאכות, שהוא עולם הפירוד. בשבת אנחנו חוזרים לעולם המקורי, לעולם האחדותי, לעולם שלפני החטא של האדם הראשון, ולכן כל המלאכות אסור לנו לעשות אותן. כי בשבת זה סוד מה שקוראים זוהר בכניסת שבת, כגוונה, פרשת תרומה, שם מדבר על זה שהשבת זה רזה דאחד, זה היסוד של האחדות, ולכן ברגע שאנחנו ביסוד של האחדות, לעשות מלאכה זה ההפך הגמור מלהיות במקום המאחד, כי המלאכות שייכות לעולם הפירוד, ששת ימי המעשה, ששת ימים תעשה מעשיך, שם דווקא תתקן על ידי זה שתעשה את כל המלאכות האלה, תעשה אותם, ולאט לאט בעזרת השם לתקן אותם ותהפוך אותם לאיזשהו מהלך מאוחד, בסופו של דבר נגיע לעתיד לבוא מעין שבת, שבת יום השביעי שכולו שבת, ואז כבר לא יהיה צורך בכלל במלאכות. נכון לעכשיו, בימי חול זה עולם הפירוד, עולם העשייה, שבת זה עולם האחדות. ופה עכשיו אנחנו הולכים עוד קומה אחת, ואז בעזרת השם נתחיל לחבר את הדברים ביחד. בהרבה מאוד מקורות כתוב, ומה שיש פה זה ממש מעט, זה מתחיל כבר מהמקובלים, רמוז בזוהר ונמצא באריזל, שאני אגיד רק את השורה האחרונה התמציתית, רשות הרבים זה רשות הפירוד, ורשות היחיד זה רשות האחדות. שוב נאמר, נעשה טיפה להבין את זה בקצרה, רשות הרבים זה מה שנקרא אצל המקובלים המקום של הקליפות. שם זה המקום שבו כל אחד יכול לבוא לשם, זה מקום שבו אין דבק, אין חיבור בין אחד לשני, כל אחד נכנס ויוצא, אין קשר, זה המקום של הרבים, זה שליטה של הקליפות, זה עניינו של רשות הרבים, ועוד נגיע לזה בעזרת השם בדף וב, כשנגדיר שם את עניינה של רשות הרבים יותר לעומק. רשות היחיד, זה לא רק משהו טכני שאני נמצא עכשיו בתוך הארבע עמות שלי, עכשיו בתוך הבית שלי, בתוך הגדרות של רשות היחיד, איזה ארבע מחיצות וגובה מסוים, יש פה מקום של אחדות. זה לא סתם נקרא רשות היחיד, רשות היחיד זה מזכיר את המילה אחדות. ברגע שיש פה מחיצות, ברגע שיש פה גבול, ברגע שיש פה איזה משהו שמכונס לתוך יחידה אחת, בתוך היחידה הזאת למעשה הכל נחשב פה כמקשה אחת, זה נקרא המקום של הקדושה. אז רשות היחיד, אם כן, רשות היחיד המקום של הקדושה, רשות הרבים המקום של הקליפות, המקום של הטומאה. אז עד עכשיו אני ככה לשנייה מסכם שתי נקודות מאוד מאוד חשובות ומשמעותיות. אחד, איסור המלאכה, תכף תראו איך הדברים מתחברים בצורה מאוד פשוטה, כבר אפשר היה לשמוע בתוך המושגים את החיבור של הדברים, אבל בואו שוב נגיד, איסור מלאכה בפני עצמו שייך לעולם הקליפות, לעולם הפירוד, ולא לעשות מלאכה, זה שייך לעולם האחדות, לעולם הפנימי, לעולם הייחודי, ונקרא לזה, צורך העניין, ידיעה שנייה נוספת, רשות הרבים, מקום של הקליפות, רשות היחיד, מקום של הקדושה, מקום של האחדות. כל דבר פה יש מה להעמיק בו, אבל צורך העניין עכשיו, בקצרה, כי אנחנו מכוונים כרגע כלפי המטרה שלנו פה בשיעור. ועכשיו אני מגיע לידיעה, נקרא לזה השלישית, שהיא כבר מתחילה לחבר ביניהם, ומכוחה, בעזרת השם, הכל, בלי נד, בעזרת השם, יתחבר הכל ביחד. והדבר הבא זה הדברים שאומר רב חיים ויטל, נגיד אותו בעל פה ככה כדי להיות מרוכזים. אומר רב חיים ויטל, יש בשבת שני איסורים, יש איסור מלאכה שתכף נראה את ההגדרה שלו, ויש איסור תחומים. איסור תחומים, יציאה מהתחום בשבת, אני נמצא ברשות היחיד ויוצא מהתחום שלי והולך לרשות אחרת, לרשות הרבים. שאלה אולי עוד דקה, יכול לזכור אותה? איך? הגדרה של תחום, תחום שבת, שאדם אסור לו לצאת, 2,000 אמה, דאורייתא, יכול להיות שזה רק י"ב מי, לגבי 2,000 אמה יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, בעיקרון יש מידה מסוימת שאדם אסור לו לצאת מהמקום שזה המקום השביתה שלו בשבת, הוא יכול ללכת עד מרחק מסוים וזה הוא לא יכול לצאת מעבר לתחום הזה. זה איסור תחומי. אומר רב חיים ויטל, אולי בכל זאת פה נקרא את לשונו, כי באמת הדברים הם כל כך מדויקים שאני רק אקלקל בכל מילה שאני אגיד, אז במקור 9 ברשותכם, אומר ככה, והנה עניין חילול שבת יש בו שתי בחינות, אחד הוא סוד עשיית מלאכה, שני הוא הליכה ויציאה חוץ לתחום. אמנם, מי שעושה מלאכה בשבת, הנה גורם להכניס הקליפה בפנים בקדושה. הוא מגיע עד השורש שנשמתו תלויה שם. לכן ראוי להיות חייב מיטה, לפי שגורם להכניס הקליפות ולתמם מקדש השם, חס ושלום. אך היוצא חוץ לתחום אינו מריע לאחרים, רק לעצמו לבד, כי הוא עוקר נשמתו מן הקדושה. הוא מוציאה למקום הקליפה, לכן אין ראוי להמיתו, כיוון שאין מריע רק לעצמו. אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש פה שני איסורים, יש ביניהם הבדל, אבל בשורש הם אחד, הם מתחלק לשניים. איסור מלאכה, לא, 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 איסור מלאכה, לא, לא, מצוין ששאלת. חבר'ה, שימו לב, לא מדבר על הוצאה מרשות לרשות. איסור מלאכה בשבת. כל אדם, חלילה, שעושה אחת, עובר על אחת מילה מתת מלאכות מלאכה בשבת, הוא גורם בזה להכניס את הקליפה לתוך הקדושה. תזכרו את הדברים של הרב קוק, שאמרנו לפני 5 דקות, השבת זה מקום האחדות, זה זמן האחדות, זה הזמן שבו אין מלאכה, זה הזמן של התיקון, זה הזמן שהכל בו, כל מלאכתך תהיה עשויה, אתה עכשיו נמצא במקום של, הכל מתוקן, אתה בזמן של התיקון, אתה הולך, בזמן שהכל כבר מתוקן, אתה הולך ועושה מלאכה, חלילה, אתה לוקח את הקליפה, ואתה פוגע בעולם, אתה מכניס את הקליפה, לא רק על עצמך, סתם זה אחריות בסוגריים, זה אחריות עצומה, זאת אומרת, יש פה, לא שאתה רק פוגע בעצמך, עושה איסור מלאכה, אתה בעולם, בצד האובייקטיבי, האמיתי, אתה לוקח את הקליפה, ומכניס אותה לתוך הקדושה, וזה פגיעה גדולה במציאות הרוחנית שיש בעולם. זה באיסור תחומין. באיסור מלאכה הוא אומר, מי שעושה גורם להכניס את הקליפה בפנים הקדושה, כן, הוא אומר, מגיע עד שורש נשמתו, אבל הוא אומר, זה משהו כללי, לכן הוא חייב מיטה. כי זה לא רק על עצמו, זה לא רק על עצמו, זה כמובן מתחיל מדי שהוא פוגע בעצמו, ומכניס את הקליפות לתוך הנשמה שלו, לשורש נשמתו, אבל זה גם מלאכה שבעולם עכשיו נעשתה מלאכה שלא צריכה לעשות, אסור לה לעשות. לעומת זאת, מי שיוצא מחוץ לתחום, בעצם זה אותו הדבר, אבל כיוון שהוא לא עושה פה שום מלאכה, ותכף אני אומר בסוגריים, אפילו לא לוקח שום חפץ איתו. פשוט הוא עצמו נמצא פה והולך למקום שבו אמרו לו שאסור לו לעבור את התחום הזה, הוא יצא מהמקום שמוגדר לו. בשבת אתה צריך להיות מוגדר לך המקום שבו אתה נמצא. הרשות שלך בשבת, איפה היא? המקום של התיקון. המקום של הקדושה מוגדר לך. אתה יוצא מהתחום הזה, הוצאת את עצמך מהמקום של הקדושה למקום של הקליפות. הוצאת רק את עצמך, כי לא עשית פה שום פעולה בעולם. לא עשית שום פעולה עם איזה חפץ, לא שינית שום דבר. לכן, אז לא חייב מיטה, אבל עבר עליו, לוקים, לא לוקים, סוגיה שם בעירובין, לא ניכנס לזה. אז עד כאן 3 הקדמות, ממש בחצי דקה נחזור עליהם. אז אם כן, אמרנו, איסור מלאכה בשבת זה פגיעה, זה הכנסת קליפות, זה עולם הפירוד, לעשות מלאכה זה עולם הפירוד. רשות היחיד זה רשות הקדושה, ורשות הרבים זה מקום הקליפות. וידיעה שלישית, שאיסור מלאכה זה, כמו שאמר הרב קוק, זה פגיעה, זה כניסה לקליפות, וזה הכנסת הקליפות גם לעצמך וגם לעולם כולו. איסור תחומין זה איסור שפוגע רק באדם עצמו, כי הוא יוצא ממקום הקדושה למקום הקליפות, למקום הטומאה. עכשיו, אחרי 3 ההקדמות הללו, עכשיו בואו נחזור למלאכת הוצאה, נגדיר אותה ונחזור ל4 הערות שהערנו בהתחלה. כן. מה, בתחומין? למה? לא, לא הוצאה, רגע, לא דיברנו על הוצאה. זה בדיוק העניין, לא דיברנו על הוצאה בכלל. עכשיו הגענו להוצאה. שימו לב, לא להתבלבל. זה ממש לפי לי זה ממש עושה מאוד מאוד סדר פה בכל ה איסור יציאה מחוץ לתחום זה איסור על האדם וזה לאו וזה לא בלמתי תוות מלאכה לא חייבים על זה מיטה זה לאו לא לצאת מרשות היחיד מרשות של האדם לעבור את התחום שלו לצאת החוצה איסור מלאכה זה איסור מלאכה הוא קיים בכל מקום אין בו הבדל כמו שראינו ועכשיו ננסה להבין למה ועכשיו הגענו לאיסור הוצאה ובעצם איסור הוצאה וזה עכשיו המשפט גם אם מישהו לא היה מרוכז טיפה במשהו עד עכשיו שישים לב למשפטים הבאים כי פה אני יודעתי תמון הנקודה מלאכת הוצאה היא המלאכה שמחברת היא הממצעת בין איסור יציאה שזה איסור תחומין לבין איסור מלאכה בשבת כי איסור יציאה הוא רק על האדם אין פה שום חפץ אין פה שום דבר איסור מלאכה הוא לגמרי בחפצים כן אנחנו מבשלים אנחנו עושים אנחנו דשים וגם כשאנחנו צדים אנחנו חלק משרשרת המזון כדי שבסוף יהיה לנו אור אז אנחנו צדים זה חלק מהעבודות שיש בעולם מלאכת הוצאה היא בדיוק המקום של האמצע כי מה קורה פה זה לא סתם הדרשה הזאת תראו כמה זה נפלא הדרשה הזאת אל יצא אל יוציא זאת אומרת בעצם באו חזל ואמרו נכון בפשט כתוב אל תצא אתה אל תצא מחוץ לתחום באו חזל ואמרו רגע בתוך האל יצא הזה יש משהו נוסף יש קומה נוספת מהי הקומה הנוספת לא רק אל תצא אתה מחוץ לתחום אלא יש לך עוד איסור וזה הפסוק הנוסף לא רק ויקלה העם מהאבי שמשה רבינו אלא יש פסוק נוסף אל תצא אתה האדם עם חפץ בידך ותעביר אותו מהרשות שלך שהיא רשות הקדושה לרשות הטומאה וכן להפך זאת אומרת תגידו אולי זה טוב להכניס מהטומאה לקדושה אולי זה טוב כי מכניסים דברים לקדושה אז אולי שיהיה מותר מרשות הרבים לרשות היחיד אולי שיהיה מותר לא זה לא מותר כל מעבר מרשות לרשות בשבת כל דבר יש לו את המקום שלו זהו המקום שלו שם אז המקום שלו שם אז הוא עכשיו צריך להיות שם אני לא משנה את המקום לשנות את המקום שלו זה פעולה אולי נראית לך פעולה מופשטת כזאת אולי אתה איך האור זרוע אמר זה כולה חפץ הוא היה פה והוא עבר לפה לא 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 זה לא כולה חפץ שהיה פה ועבר לפה אתה לא מבין מה קרה פה קרה פה שינוי גדול. יש פה שינוי מאוד משמעותי. הרשות הזאת היא רשות מסוימת, היא רשות של קליפות, היא רשות של טומאה, היא רשות של העבודה, של העמל, של התיקון בעולם, ויש לזה ימים מתי עושים את זה. איפה ואיך ומתי עושים את זה. רשות היחיד זה המקום, זה מקום אחר לגמרי, זה מקום של תיקון, זה מקום של שלמות, זה מקום של אחדות. לא, אין מעברים בשבת, לא רק של האדם, לא רק שהאדם אין לו מעבר. אם האדם רק עובר, אז אמר רב חיים ויטל, אז הוא פוגם בעצמו, אין לו איסור מיטה. אבל אם הוא עובר עם חפץ, זה כבר נכנס לתוך עולם מתת מלאכות. ולכן זאת, אני תכף אנסה לעשות ככה סגירה של כל הדברים ביחד, אבל לכן זה מאוד מאוד מסביר למה זה המלאכה האחרונה, אבל גם הראשונה. כי הרי זה השאלה הכי מתבקשת פה שכל אחד שואל. שמה זה בלם, ב, 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 בעין ג' זה המלאכה האחרונה, ורבי מתחיל עם זה את המסכת. שזה לכאורה מלאכה גרועה, כמו שאמרתי לכם על הטראומה שלי, זה מלאכה כזאת, לא מובן מה בדיוק, מה הסיפור שלה, אז למה כל כך הרבה התעסק איתה? 8 דפים בהתחלה ועוד אחר כך פרקים בהמשך, מה הסיפור של המלאכה הזאת? אבל זה בדיוק העניין. זאת מלאכה שבעצם רק על ידי המלאכה הזאת, אומר המהר"ל שראינו אותו שבוע שעבר, אז אני לא אקרא אותו עוד פעם, אבל בכוונה הוא נמצא גם בדף מקורות של היום, הוא אומר על ידי המלאכה הזאת יש שביטה בשבת לגמרי. כלומר, אם היינו רק עם 38 מלאכות, אז לא, השביטה בשבת לא הייתה גמורה. כי השביטה הייתה מהדברים שברור שהם אסורים. זאת אומרת, אסור לתקן ולעשות דברים בפועל, לבשל, לקשור, ברור. אבל האם גם זה בעייתי? האם גם לשנות מרשות לרשות מיקום של חפץ, לא רק מיקום של אדם, אלא מיקום של חפץ, האם גם זה אסור? כן. אז זאת המלאכה האחרונה, כי בעצם זה המכה בפטיש, כלומר זה בעצם עכשיו מראה, מלמד על הכל. זה מלמד על הכל, כי איסור מלאכה, מאיפה אני יודע שהוא פגיעה בקליפות וכל זה? כשאני רואה שיש איסור הוצאה, אם לא היה איסור הוצאה, לא יודע כמה היינו מדברים על הנושא הזה וכמה היינו נכנסים אליו לעומק. היינו אומרים, בסדר, את הדבר הידוע, בשבת, צריך לנוח, לא תעשה כל מלאכה, זה עבודה קשה, זה מטריח את האדם, האדם מתקם פה בעולם, בסדר, זה... אבל שבא איסור מלאכה ופתאום ככה, ועוד רבי פותח איתו, לא רק סוגר איתו, אלא עוד פותח איתו, ואז כולם נזעקים ואומרים, למה לפתוח עם זה? ואז כולם צריכים להתחיל להגדיר הגדרות, וכל ההגדרות בעצם מתכנסות למקום הזה. זאת אומרת, אם תוספות אומר, זה מלאכה גרועה, אני תכף ננסה לעבור על ארבע השאלות ששאלנו בהתחלה, כדי לסדר אותן בצורה מסודרת. אבל רק ככה עוד רגע להשלמת העניין הזה. אם אתה אומר שזה מלאכה גרועה, זה לא הכוונה גרועה שהיא... זה. גרועה הכוונה היא שהיא חסרה. זאת אומרת, היא חסרה את הדבר הרגיל שיש במלאכות האחרות, אבל זה מלמד שיש בה משהו מיוחד. האור זרוע אמר, היא לא חשובה כמו האחרות. זאת אומרת, אם תשווה את זה בהשוואה של איזה פעולה מסוימת שאתה מתקן בעולם, היא נראית לא חשובה כמו האחרות. ולכן צריך פסוקים, ולכן צריך להגיד, תכף... נגדיר את זה יותר, אני ובעל הבית, אחד בפנים, אחד בחוץ, צריך להגדיר את זה טוב כדי שתבין שגם זה ובלי זה האיסור שבת לא נגמר. בלי זה לא באמת שבתנו בשבת לגמרי. כי אם השארנו דברים באופן כזה שאפשר להעביר אותם מרשות לרשות, למעשה, בבחינה מסוימת, פגענו בכל הסיפור של השבת. כי כל הסיפור של השבת זה העניין הזה, זה להיכנס לעולם האחדות, לרזה דה אחד, ולא לעשות מלאכה, שזה עולם הפירוד. ואם בשבת אנחנו נעביר דברים מהרשות של האחדות לרשות של הפירוד, אז בעצם סוג של הרסנו את הכל. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים כאילו לא מספיק שווה, כי המשכנו את החיבור הזה בין המקומות האלה, ולא צריך להגדיר את ההבדל בין המקומות האלה בשבת. לא, דווקא אני שאלתי קודם הפוך, להוציא מהקדושה לטומאה, אני מבין. אבל, אז אני עניתי על זה, כיוונתי לדעת גדולים, ושאלתי את זה קודם, לכאורה לא היה צריך להיות להכניס מהטומאה לקדושה, זה טוב, אני מתקן, אני כאילו, אני עושה טוב לחפץ, נקרא לזה ככה. אתה אומר אולי הפוך, אני לוקח מהקדושה, שם אותו בטומאה, אבל זה לא משנה, העיקרון הוא מאוד פשוט, העיקרון הוא, ואולי זה טוב שאתה שואל, כי אני אקח כבר את הדברים שלך, כדי אני אנסה לחזור, כדי שנהיה ככה יותר מסודרים, אני אחזור לארבע הדברים, ארבע הערות הראשונות שפתחתי בהתחלה, ואז ננסה לתת פה את התמונה, ואז ככה אם יהיה עוד איזה הערות שאפשר לשאול. אז בוא נתחיל, אני אתחיל מהסוף להתחלה, זה תמיד יותר קל לי גם, ואולי גם לכם. הדבר האחרון ששאלנו זה על הרמב"ן. זוכרים, הרמב"ן אמר, מה מיוחד במלאכת הוצאה שהיא תלויה ברשויות, לעומת המלאכות האחרות שהן לא תלויות ברשויות. שאלנו על זה, הרמב"ן, אביהם של ישראל, סבידה תמיד היה על פי השאגת אריה, היה משתמש, אביהם של ישראל, מה לך, מה קשור הרשויות למלאכה? לפי מה שראינו עכשיו, זה פשוט מאוד. כל הסיפור של המלאכה, כל הסיפור של המלאכות זה שהן פוגעות ברשות, הן בעצם מכניסות טומאה לתוך הקדושה. זאת אומרת, היה ואמינה, הייתה באמת ואמינה, שכל המלאכות באמת יהיו מותרות איפה? ברשות היחיד. כמו של הקדוש ברוך הוא מותר. תגידו, אז למה למסקנה לא? טוב, לא צריך לענות על זה. כל אחד מבין שאנחנו לא הקדוש ברוך הוא, וזה כבר מחבר אותנו למדרש. הקדוש ברוך הוא באמת באמת כל העולם והוא, זה הכל מציאות אחת, אחדותית לחלוטין, הכל מתוקן, הכל שלם, לא שייך בכלל הדבר הזה, ולכן אין בכלל מה להתחיל לדבר בזה, כאילו הוא עובד שהוא מוריד גשם, כל אחד מבין שזה היה רק בשביל להבין את הרעיון. האדם לעומת זאת, בסופו של דבר, למסקנה, טוב שאף אחד לא יצא באמצע, כמו שאמרנו, גם בתוך הבית אסור לקשור ולבשל ולעשות שום דבר, כי בסופו של דבר כל מלאכה היא הכנסת טומאה לקדושה, ולא משנה איפה זה. כי עצם המלאכה, עצם המלאכה שייכת לעולם הפירוד, ועצם עשיית המלאכה היא, אבל יש הווה אמינא, הרמב"ן אומר, הרמב"ן מכניס את המושג הזה של הרשויות לתוך המלאכות, וזה מובן מאוד על פי זה, כי באמת היינו יכולים לחשוב שהדברים קשורים. אומר הרמב"ן, לא. זה החידוש. מלאכת הוצאה, אכן, נשאר העניין של רשויות, הוא הסיפור פה. במלאכות האחרות זה לא שייך, הן אסורות בכל מקום, בכל מצב. מלאכת הוצאה, כל המהות שלה, וזה החידוש שלה. זה החידוש שלה, ולכן צריך שני פסוקים. תזכרו מה הרמב"ן, על מה הוא דיבר, למה צריך שני פסוקים. גם ויקלה העם מאבי, פשוט שמשה רבנו אומר להם, דיברנו על זה שבוע שעבר, אל תביאו מהאוהל שלכם אליי, והפסוק שגמרא הביאה בעירובין, אל יצא, אל יוציא. זה מאוד חשוב להכניס פה את הפסוק של תחומין. כי מה עשה הפסוק של תחומין? זוכרים את רב חיים ויטל. הפסוק של תחומין אמר לנו, זה הכל מתחיל מזה. התורה אמרה לאדם, אני רוצה שתהיה במקום שלך, ואל תצא למקום אחר, לרשות אחרת שהיא לא הרשות שלך עכשיו. אתה עכשיו נמצא פה, אתה בעולם התיקון, אתה בעולם האחדותי שלך. אל תצא, אבל לא רק אל תצא.
גם אל תוציא.
אל תצא עם חפץ, וזה יותר גרוע. אתה יוצא עם חפץ, אתה כבר ממש בתוך עולם מתת מלאכות, שינית דברים בעולם. כמו שבבישול שינית דברים בעולם, גם בחפץ שיוצא מהמקום הזה, עובר למקום הזה, שינית דברים בעולם. ואם נלך אחורה, עכשיו הדברים יהיו מאוד, כן, הרבה יותר פשוטים, כן, השאלה השנייה והראשונה שלנו הייתה, השאלה השנייה היא מאוד מרכזית, היא באמת מאוד כואבת. אני עשיר, גם הוא וגם הוא, למה צריך? על פי הדברים האלה עכשיו, זה מובן בצורה נפלאה. אני, לצורך העניין, עכשיו, אני עכשיו לא אדם מוסרי, בסדר? בוא נראה, אני כן אדם מוסרי. שעתיים, לא שעתה לפני שבת, ביום שישי בבוקר הלכתי לאותו אני, הבאתי לו מצרכים, כל השבת שלו מסודרת טיפ-טופ. טיפ-טופ. כלומר, מבחינה מוסרית אני בסדר, אני דואג לעני הזה, אבל שימו לב דבר מאוד מעניין, שכתוב כאן במשנה, העני בחוץ, זה משהו מאוד קשה, מבחינה מוסרית, שאתה רואה את זה, אתה אומר, מה זה העני בחוץ? תכניס אותו פנימה. איזה מין אדם אתה? איזה מין אנשים אתם? יראה איזה אדם ככה, מה שנקרא, שאינו שומר תורה ומצוות, עשו ניסיון בצבא, זה אחד הדברים הכיפים, יש לי כמה סיפורים מאוד מעניינים על זה, על אנשים שהתיישבו לידי במילואים, ליד סוגיה שאני לומד, והשאלות שלהם היו שאלות הכי טובות שאי פעם שאלתי ונשאלתי בלימוד גמרא. כי בא אדם פתוח, לא רואה בעיניים שום דבר, אומר לך, תגיד, מה זה האישה נקנית? אחת הדוגמאות שאני זוכר, תגיד, מה זה האישה נקנית? אתם קונים אישה, אתם השתגעתם? עכשיו הבנתי על כל היהדות, עכשיו הבנתי הכל. קונים אישה, אמרתי, מזל שהוא לא יודע שהפרק, המשנה הבאה זה איך עבד נקנה, ואחר כך איך פרה נקנית, ואיך זה נקנה, הוא היה יודע את זה, בכלל היה אומר אלה, שמתם תמיד בקידושין, אני תמיד אשפר את זה. איך האישה נקנית, ואיך עבד נקנה, ואיך חפץ נקנה, ואיזה אישה יחד איתה, וואלה, הבנתי, בסדר, זה היהדות, הכל טוב, מעמד האישה, הבנתי. כלומר, בא אדם, לא מתבייש לשאול אותך את הדברים הכי פשוטים, וכן בדברים אחרים זה מאוד מעניין, תעשו ניסיון פעם. אז מסתכל, אומר לך, אני בחוץ, בעל הבית בפנים. אדם נורמלי, דבר, קודם כל תכניס את העני פנימה. מה זה אני בחוץ? תכניס אותו פנימה, תן לו לאכול, אין לו ארוחה טובה. אחר כך תתחיל לדבר איתי, מה מותר, מה אסור. אז מה קורה פה? משנה היא לא מוסרית, חלילה. משנה רוצה להגיד לך, תקשיב, בשבת זה לא יום טוב. ביום טוב יש מצוות שמחת יום טוב, שמי שלא מכניס ביום טוב אנשים לתוך הבית שלו, אין הוצאה ביום טוב. אין את המעברים האלה. אין את בעיית המעברים האלה. אין פה את הסיפור של הקליפות וכל זה. יש איסורי מלאכה של יום טוב שהם קיימים, ויש להם את ההגדרות שלהם, וכמובן זה עולם שלם בפני עצמו, שכת ביצה, שכת יום טוב, והלכות יום טוב, אבל זה סיפור אחר לגמרי משבת, ועיקר ההבדל, אחד הדברים שזה הכי רואים בהם את ההבדל, זה. יש איסור הוצאה בשבת ואין איסור הוצאה ביום טוב. זאת אומרת, יום טוב הסיפור הזה הוא משהו אחר. אין אני בחוץ. ביום טוב אני בפנים. אם לא הבאת אותו פנימה, אם לא הבאת אותו פנימה, אז מי שהגיע למקור האחרון, להקדמה של השם שמייטה, לא נקרא את זה בפנים, כי אין זמן, אבל הוא מביא את הזוהר, והזוהר אומר שמי ש... וזה מופיע גם ברמב״ם, ביחום תיאור אותו, ממש מילה במילה של הזוהר. ממש הרמב״ם מילה במילה, בגלל הרמב״ם הזה והזוהר, יש כאלה שמתחבטים, והרמב״ם ראה את הזוהר או לא. או שזה היה איזה מדרש כנראה שהיה לפני הרמב״ם, כי הרמב״ם כנראה לא ראה את הזוהר, או שראה ולא לא התחשב בו, לא השתמש בו. אז כנראה היה לו איזה מדרש, מילה למילה כמו הזוהר, שמי שביום טוב לא מכניס אורחים לתוך ביתו, יהיה חמור מאוד, חמור מאוד, שמחת קרסו, הבאתי פרס על פניכם, קיצור, פסוקים, מאוד, נורא והיום. יום טוב אתה לא שמח לבד, אתה מכניס אנשים איתך, בקורונה יש בעיה, אבל בזה, ברגיל, אתה מכיר איזה אלמנה, אתה מכיר איזה גרושה, ואתה מכיר איזה זקן, איזה בודד, לא יודע מה, תכניס אותם, תזמין אותם, אל תשאיר אותם לבד. בשבת, זה לא כתוב. תדאג למצרכים, תדאג לאדם שיהיה לו, אתה לא חייב להכניס אותו פנימה אליך. למה? כי באמת, בדברים האלה, חז"ל רצו להגיד לך, תקשיב, יש דבר כזה בשבת שכל אחד נמצא במקום שלו. אם אתה בפנים, אז המקום שלך הוא בפנים. ואם אתה בחוץ, אז המקום שלך הוא בחוץ. ואי אפשר, הוא כמובן עצמו יכול להיכנס פנימה, כן, ברמה הלכתית, הוא לא יוצא עכשיו מרשויות, הוא נמצא בכניסה לבית, הוא יכול להיכנס פנימה בלי חפצים. אם הוא מכניס חפצים, אז הוא מוציא מרשות היחיד, מרשות הרבים ולהפך. כל המושג הזה גם, לא הזכרנו את זה, אבל הוא פשט את ידו. כן, היה אפשר לכתוב, פשט את ידו וחפץ בתוכה, לא, פשט את ידו, היד זה, עם היד מתקנים, עם היד עובדים, עם היד עושים, הוא פושט, הוא פושט, סנט, כן, אבל במשנה לא כתוב, הוא פושט את ידו, זאת אומרת, כאילו, אומרים לו עכשיו, תגיד, תקשיב, שבת, כל השבוע אתה עובד עם הידיים, בשבת, הידיים אצלך, כן, אתה נשאר עם זה, איפה שאתה נמצא, זה בפנים, זה בחוץ, ולא אומרים אדם בחוץ, אדם בפנים, אלא בכוונה, אני ועשיר. כלומר, רוצים להגיד, כן, אני כנראה, לצערנו, הוא חי בחוץ. כן, זה לא אדם, אם היה לו בית, הוא לא היה בא לפה. כנראה שהוא בא לבקש דברים, ואין לו בית. הוא חי, זאת הייתה, גם היום יש הומלסים כאלה, בטח פעם זה היה יותר. כלומר, המקום שלו הוא בחוץ. זאת המציאות שלו. השגחה אלוקית, לא נכנס לזה עכשיו. מקום שבעל הבית הוא בפנים, וזה שני עולמות, הבפנים והבחוץ, בשבת, זה שני עולמות. זה רשות היחיד, זה מקום האחדות, זה מקום הקדושה, זה מקום אחר. הוא השם, לא השם, אף אחד לא מדבר על זה, לא, זה לא עניין, זה לא נקודה עכשיו. אבל מי שנמצא שם, כרגע הוא נמצא ברשות אחרת, ולא מעבירים דברים, לא מפה לשם ולא משם לפה. אם תחשוב, אולי ראינו שיש פה סברות, אולי להתיר את זה, אולי להתיר את הצד הזה, לא. שום מעבר לא קיים. ולכן, נלך חזרה לשאלה הראשונה שתוספות שואל, למה מתחיל את זה עם המסכת? למה? היא הרי המלאכה האחרונה, אז כבר דיברנו על זה קודם. זאת המלאכה שעל ידה יש שביתה גמורה, ודווקא להתחיל איתה. ודווקא זה מה שרוצים. זה מה שרבי רוצה, שאנחנו נשאל. אנחנו נשאל, רגע, למה הוא פתח עם זה? זה לא הגיוני שנפתח עם זה. וכל הראשונים התחילו להגיד כל מיני הגדרות, זה לא חשוב, זה מלאכה גרועה. יש שני פסוקים, ככה וככה, ואני ואשיר. כל הדברים האלה זה דווקא בשביל שאנחנו נבין שבאמת מלאכת הוצאה באמת מיוחדת, ועכשיו היא מיוחדת כבר לא כל כך לגריעותה. כלומר, היא נקראת גרועה כי בהשוואה הפשוטה, נקרא לזה ההגדרתית הפשוטה, אז בכל האחרות אני מבין בדיוק מה קורה, ובזה אני לא בדיוק מבין, אז אני קורא לזה כאילו פה איזה חיסרון. חיסרון הזה הוא לא באמת חיסרון. היסרון הזה לפעמים אולי מלמד, אני לא קורא לזה יתרון, אלא הוא מלמד באמת המיוחדות. זה חידוש. המלאכה הזאת היא באמת חידוש. חידוש הוא לא חיסרון. להפך, חידוש הוא לפעמים דבר גדול, דבר מיוחד. וואו, מה, גם זה אסור. למה? מה בעצם קורה פה? בסך הכל העברתי חפץ, אור זרוע. העברתי חפץ מפה לשם, מה קרה? לא השתנה שום דבר. לא, 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 לא. חשבת שלא השתנה שום דבר. לא כמו מלאכות אחרות שברור שהשתנה, אם אני צד עכשיו, אז ברור שהשתנה פה משהו מהותי, כמו שאמרנו, משרשרת המזון או עשיית האור או משהו כזה. אבל לכאורה, בהוצאה, באמת לכאורה לא השתנה כלום. לא, זה השתנה המון, רק זה משהו יותר כאילו קצת רוחני, קצת יותר מופשט. אני אסיים, חייב לקרוא לכם משפטים נפלאים שכותב השם משמואל, ואולי צריך להכניס אותם פעם לדף מקורות. ואומר השם משמואל ככה: למה שמחה, למה דיבור שבת נשמח לדיבור אב ואם? יכתוב בתיקוני זוהר וחלליה, המכניס את הסטרחה לכלל הקדושה. ולפי זה מובן דמסכת שבת מתחילה מדיני הוצאה והכנסה, שזה עיקר וטעם איסור מלאכה. וכל מלאכות שבת נכללו באיסור הוצאה. תשמעו מה הוא אומר. כל מלאכות שבת נכללו באיסור הוצאה. כלומר, זה הופך להיות עכשיו ממלאכה גרועה, כזה, כמו שאמרתי, פח כזה, משהו כזה לא מובן. הוא אומר, הפוך, המלאכה בעצם הכי מרכזית. ויש להבין לפי זה, למה נכתב איסור הוצאה בתורה רק ברמז, אל יצא, אל יוציא? ולמה לא פירש לאדיה, אחר שזהו העיקר? אך יש לומר, הפי מה שהיית בספרים הקדושים, רמז שמתחיל התנה, יציאות השבת, ראשי תיבות, שם י' קי. יציאות השבת, י' קי, וכנראה שחילול השבת בהוצאה פוגם בשם זה, וידוע ששם זהו אלמא דאיטקסיא. איך כתוב? כי יד על כסיא, מלחמה להשם בעמלק מדור הדור. אין הכיסא שלם, הרי השם השלם של השם זה י' קי ו' קי, י' קי זה חצי משם השם, זה השם שחסר בו ההמשך, חסר הו' קי, זה אלמא דאיטקסיא, לכן הוא נכתב בתורה ברמז ולא בהתגלות. וזהו דבר שהיה בכלל, ללמד על כלל כולו יצא, עד איכן חילול שבת פוגם, אלא שבהוצאה פוגם פגם הרבה, ובשאר מלאכות פגם הזוטה. שומעים? טוב שאתם יושבים. אני נפלתי שראיתי. באיסור הוצאה הוא פוגם פגם גדול, בשאר המלאכות הוא פוגם פגם קטן. ומרוב שזה פגם גדול, אז זה מכוסה, כי הזכרנו שבוע שעבר, שהירושלמי, דברנו על זה שהירושלמי מביא ממש את הפסוק של משה, את הפסוק אל יצא, לא יעשו עוד מלאכה, והוא קורא לזה מלאכה. הוא קורא לזה מניין שהוצאה קרויה מלאכה. זה נקרא מלאכה. אמרנו בארץ ישראל, גם דברים רוחניים שהם כזה לא מתגלים, אתה בעצם יודע להסתכל עליהם פנימה ולראות בעצם את המשמעות שלהם. בבבל, כיוון שזה המקום של האסתר, אז באמת, בירושלמי, גם בבבלי למעשה לא כתוב מלאכה גרועה, זה רק בראשוני. לא כתוב בשום מקום בגמרא זה מלאכה גרועה. אבל בבבלי לא אומר שזה מלאכה, אלא רק מחפש איפה כתוב שאסור בשבת לעשות את זה. בירושלמי קורא לזה מלאכה. אז עכשיו זה לא רק שזה מלאכה, אלא אומר השם ישמואל, זה המלאכה גדולה. זה המלאכה העיקרית. זה פגם הרבה, זה פוגם בשם י' קי, שהוא שם נסתר. ולכן, באמת זה נראה שזה יכול באמת לתת הבנה. הרבה פעמים בשיח של בישיבות שואלים, כשאתם לומדים מסכת שבת אתם מתחילים מההתחלה? יש מקומות שמתחילים ממקום אחר, אומרים תשמע הדפים הראשונים טיפה מורכבים כאלה, בוא נגיד את זה ככה, לא מי יודע מה, לא צריך להיבהל, אבל המלאכות, ופשט את ידו, והיד היא קרמלית, צריך קצת בלגן בראש, בוא תתחיל איתי, יש בהמשך, יש שביטת כלים, הדלקת נרות, אפילו בישול, וזה זה כבר דברים, תכלס אפשר להבין, כלי ראשון, כלי שני, למה להתחיל עם הוצאה? בוא נתחיל. ואני תמיד אומר, רגע, רבי, הוא לא ידע את זה? גם רבי היה יכול להתחיל מהדלקת נרות, להתחיל מבישול, הוא גם ידע את זה. ובכל זאת התחיל בהוצאה. אז אם אנחנו נעקוף את ההתחלה ונתחיל ממקום אחר, אז פספסנו את כל המהות של המסכת. כי אומר השם משמואל, זה הסיבה שרבי התחיל עם הוצאה, למרות שהיא המלאכה לכאורה האחרונה, אבל זה בדיוק העניין. על ידה יש שביטה לגמרי, ובעצם היא בעצם הבסיס שאחריה כל הדברים האחרים מובנים. אז זה קצת לקבל כוחות שאנחנו עוסקים גם קצת בתוך הפרטים הטיפה יותר מורכבים, אבל להבין במה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים במלאכה מאוד 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 משמעותית, שגם חז"ל נתנו לה מקום מאוד משמעותי במסכת, כמה וכמה דפים, לעומת מלאכות אחרות שפעמים יש להם דף ורבע, ובזה נגמר כל הסיפור, ופה יש הרבה עיסוק, כי באמת זה משהו מאוד חדשני ומיוחד. י' קי, כן? אגב, לא הזכרנו, הזכרנו את שבוע שעבר, למה לא כתוב, למה בכלל לכתוב שבת? אפשר לכתוב יציאות, 2, 6, 4, הרי זה לא מסכת ביצה, זה מסכת שבת. אף אחד לא היה לו קושייה אם היה כתוב, היציאות, 2, 6, 4. כל אחד היה יודע שזה שבת. לפי הדברים האלה, שראינו גם המהר"ל וגם מה שאומר השף שמיטה, זה מובן מאוד, שבת ולא יום טוב. זה מיוחד לשבת ולא ליום טוב, כי פה כל הסיפור, ההבדל בין שבת ליום טוב ומלאכת תוצאה. ברוכים תהיו. Yeah.